כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
בשבח אחותי, ויסלבה שימבורסקה. אחותי אינה כותבת שירים, ונראה שכבר לא תתחיל לפתע לכתוב שירים. זה בא לה מאימא שלא כתבה שירים, ומאבא שאף הוא לא כתב שירים. תחת קורת הגג של אחותי אני מרגישה בטוחה. בעלה של אחותי לא היה כותב שירים בעד שום הון שבעולם. ואף שזה נשמע כמו יצירה של אדם מצדונסקי, אף אחד מן הקרובים אינו עוסק בכתיבת שירים. במגירות של אחותי אין שירים ישנים, ובתיק שלה אין שירים חדשים. וכשאחותי מזמינה לארוחת צהריים, אני יודעת שאין בכוונתה לקרוא באוזני שירים. המרקים שלה מצוינים בלא מחשבה תחילה, והקפה אינו נשפך על כתבי יד. במשפחות רבות איש אינו כותב שירים, ואם כן, אדם אחד בלבד. לעתים רחוקות. לפעמים השירה שוטפת במורד מפלי הדורות, דבר היוצר מערבולות מסוכנות ברגשות ההדדיים. אחותי מטפחת פרוזה דיבורית לא רעה, וכל כתיבתה הספרותית מסתכמת בגלויות מחופשה, עם טקסט שמבטיח מדי שנה אותו הדבר. כשתשוב, אז הכל, הכל, הכל תספר. היי, אני נועם פרטום ואתם מאזינים לטקסט מניה, תוכנית שבה בכל פעם אני מתבססת על איזה נושא, על תמה אחרת, ואני בוחנת אותה מאספקטים שונים באמצעות הפטיש המתוק שלי, טקסטים ספרותיים. והפעם אנחנו בענייני אחים, אחיות, הקשר הבראשיתי, הראשוני והסבוך והיסודי כל כך הזה. אנשים שאנחנו חולקים איתם את קרבת הדם הגדולה ביותר. במובן הזה שבינינו לבין האחים שלנו יש את הדמיון הגנטי הכי גדול. אנשים שחונכו איתנו באותו הבית תחת אותה קורת גג ובאופן דומה. ולפעמים הם החברים הכי קרובים שלנו ובפעמים אחרות הם מאוד מאוד שונים מאיתנו, אפילו זרים. אז אנחנו בענייני אחים, וכבר בספר בראשית מוזכרים שלושה סיפורים ארכיטיפיים על אחים שמלאים בכל היצרים שאפשר לדמיין, בקנאה וכעס, תחרות ותסכול. יש כמובן את קין והבל, הבנים של אדם וחווה, הטיפוסים השונים כל כך, העיקר, עובד האדמה, קין והבל, רועי הצאן והבקר. והסיפור הוא על איך קין לא יכול לשאת ולסבול את זה שאלוהים קיבל את המנחה מהאח הקטן שלו, ובחרון אף הרג את הבל. ואז, כמו שאתם בטח זוכרים, הוא מתעמם, שומר אחי אנוכי, כל הפסוקים המוכרים, ואלוהים אומר לו, מה עשית? כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. אז יש את הסיפור הזה, וזה בעצם סיפור שמטרים ומהדהד את הסיפור של יעקב ועשיו, התאומים הבנים של יצחק ורבקה, שהמאבק שלהם התחיל עוד בבטן אימם. וגם פה יעקב הצעיר, אח במקצת מבין השניים, זה שיצא שני מהרחם של אמא שלו, הוא זה שחומס בעורמה את הבחורה. ואחר כך יש לנו את סיפור יוסף ואחיו, יוסף בין הזקונים, העוף המועדף של יעקב, שמה שהוביל את זה בעצם לקנאת האחים בו. עד שבסוף הם כל כך קינאו בו וסלדו ממנו שהם השליחו אותו לבור ומכרו אותו לשיירה של ישמעאלים שמכרו אותו למצרים וככה הוא התגלגל למצרים. אז נפתח את התוכנית בשיר של זלדה המשוררת. יש לה שיר נפלא שהגיבור שלו הוא לא אחר מאשר יוסף. וזלדה חשה את עצמה בודדה, אלומת געגועים כמו שהיא קוראת לשיר הזה, והיא מתה מרוב השתוקקות לקרבת נפש כזאת של אחים, לאח, לקרבה שהיא חסרת פניות. זה נוגע ללב במיוחד כשחושבים על זה שזלדה עצמה הייתה בת יחידה. ואז פתאום היא נזכרת ביוסף, שלא, אמנם היו אחים רבים כמו שאנחנו יודעים, אבל איך הם התנהגו אליו, אלוהים ישמור, הם בגדו בו וזרקו אותו לבור. ולמרות זאת הוא יצא מהבור והמשיך להיות בעל החלומות. ובשיר הזה זלדה ממש חוזה ביוסף, היא רואה את היופי שלו ואת החוכמה שלו ואת האור שקורן ממנו כשהוא מצליח לטפס חזרה מהבור, וכך היא נחלצת יחד איתו מהבור שלה, בור שהיא מידה שנפער בה כל פעם מחדש מדי צער. אז זה כנראה הסוד האמיתי שזלדה למדה מיוסף, ואותו היא חולקת איתנו בשיר הזה. למרות שיוסף נשאר גלמוד ומנותק מהאחים שלו, הוא עדיין לא איבד תקווה והמשיך לחלום. אז הנה השיר הזה של זלדה, הלומת געגועים. הלומת געגועים לקרבת נפש, בלי פניות. סיפרתי לרוח שזרק קור אל פניי וברח. כמה עדינות, כמה חסות, כמה עצה יש במילה אח. וכמה קנאה לחש יוסף הצדיק שאחיו זרקו לבור. נדהמתי מיופיו, אך לא בכוח היופי הקיצה בנפשי הנקודה הפנימית. זכרתי חוכמתו, אך לא בכוח הבינה העיר התקווה שהיא למעלה מכוחו של אדם. ואמרתי, איזו גדלות לשיר פלאך היה, כמו ששרו חיי החולם. והדלקתי נר של תודה שיוסף יצא יפה כשחר מביזיון הבור, ששכלו הנבעת מאלבון הסכים להיות שוב חכם, שב להבין האותות, ששנאתם לא השכיחה ממנו את שפת המזלות. כי אצלי מדי צער ננעלים היכלות, ולפעמים נסגרים אפילו חצרות של תקופות השנה. כאשר יצאתי, בעולם היה בוקר, וזמיר עמד בתוך עציץ ואכל הסבים. רציתי לספר לו, כל הדברים, אך הוא שכח שאל אחד בראנו ולא הבין.
Not sure.
שיר של שרון אולדס, משוררת אמריקאית, בת 75 כיום, אחת המשוררות הכי בולטות כיום בעולם. השיר הזה לקוח מתוך ספרה קרקעית חיינו שיצא בשנה שעברה בהוצאת אפיק הליקון, תורגם על ידי שיר הסתיו, מבחר שירים מכל ספריה. והשיר הזה, שנקרא דיבור מאוחר עם אחי, זה שיר שבו היא בעצם מבקשת מאחיה להתעלות על הזוועות שהם עברו במשפחתם, בילדותם. הם שניהם חלקו, אבא אלכוהוליסט, אמא מאוד פסיבית ומנותקת שלא מספיק הגנה עליהם מפני האבא האלים והשתיין הזה. ושרון אולדס מעידה על עצמה שהיא שרדה את הילדות שלה, שהיא התגברה עליה, ואפילו מספרת שאת ה מינוח הזה לשרוד, היא למדה בתור ילדה, כשהיא למדה על מחנות ריכוז בשואה. זאת אומרת, היא ממש, היא התגברה במאמצים עיקשים על תלאות וכאבי הילדות שלה, בעוד שאח שלה יצא מאוד מאוד מצולק ופגוע, והיא מבקשת ממנו, תחיה. היא אומרת לו, אתה עוד יכול לחיות. וזה מאוד נוגע ללב, לאור זה שהם חולקים את אותו מצא גידול, את אותה משפחה. אז דיבור מאוחר עם אחי. כעת אני יכולה לראות אותך בבהירות. ראש נאה מוטה אחורנית. לסת טבטונית עזה ועיקשת. הזיפים מבהיקים לאורכה. ועיניך הכחולות מנצנצות כזכוכית. תמיד פחדתי שתשים קץ לחייך. ראיתי אותך שם קץ לחייך במשך 35 שנים, שם קץ לתא אחר תא. אני יכולה לראות אותך משליך את גופך באותה הקלות שבה תחבת אז את הגודלך כולו אל תוך המכונה, בחן קורב, כמי שמבין את אחדות המדע והאדם. אני יכולה לראות אותך שולח את גופך לעזאזל, כמו שהם שלחו אותנו למיטה בלי ארוחת ערב. כעת אתה גדול כמוהם, גאה כמוהם. אתה מעדיף למות ולא להישבר ולומר, בבקשה אל, בבקשה אל תעשה בשבילם את העבודה. אל תייצר חיים עצורים כמו יצירת אומנות, הבקבוק הנופל מכף ידך הנפתחת. לא מאוחר מדי. חייך לפניך, מאחוריך 35 שנים של מוות, וכבר ראיתי איש בן 80 שומט את ידי הוריו ופונה מהם אל דרך אחרת. אז זה השיר היפה של אולדס שמבקשת מאח שלה סוף סוף להתנתק מטראומות הילדות שעברו עליהן בבית שלהם.
All the sisters of mercy, they are not departed or gone. They were waiting for me when I thought that I just can't go on. And they brought me their comfort, and later they brought me this song. I hope you run into them, you who've been traveling so long. Mm-hmm. must leave everything that you cannot control. It begins with your family, but soon it comes round to your soul. Well, I've been where you're hanging, I think I can see how you're pinned. When you're not feeling holy, your loneliness says that you've sinned.
ומפה נעבור לסלינג'ר, הסופר האמריקאי המהולל, סופר קלט כמעט, וליצירה החשובה ביותר שלו בעיניי, למרות שכולנו כמובן מכירים את התפסן בשדה השיפון, אבל היצירה הכי גדולה שלו היא שהיא מעשה טלאים ספרותי, מעורר השתאות, היא קורותיה של משפחת גלאס, שקורותיהם מופיעות גם בהגביות קורת הגג נגרים, וגם בתשעה סיפורים, וגם ברומן פרני וזוי. החברים של המשפחה מאכלסים כמעט את כל יתר היצירות של סלינג'ר. לס ובסי גלאס הם הורי המשפחה, הוא יהודי והיא ממוצא ארי קתולי, כמו שני ההורים של סלינג'ר עצמו. הם זוג שחקני וודווי לשעבר, פשוטים, לא אקדמיים. ויש את כמובן את שבעת ילדי משפחת גלאס, סימור, הבכור, בדי הסופר, שהוא בן דמותו של סלינג'ר עצמו, בובו אשת המשפחה, וולט וווקר התאומים, הראשון הופך לנזיר קתולי, השני נהרג בתאונה מבצעית במלחמה, זוי השחקן היפהפה, ופרני צעירת המשפחה, סטודנטית, רוחנית ומיוסרת. שבעת ילדי משפחת גלאס הם מבריקים בצורה יוצאת דופן, כולם השתתפו כילדים תחת שמות בדויים בתוכנית רדיו בשם איזה ילד חכם, שלכאורה שודרה בחוף המזרחי של ארצות הברית, והדבר הפך אותם לכוכבים בזיר אנפין, ומימן את הלימודים שלהם בעתיד. אז אני אקרא לכם קטע מהרומן פרני וזוי, שמתמקד בשני האחים הקטנים, ופרני, החכמה, היפה, הפופולרית, נמצאת בדיכאון, ובסי, האימא, מנסה להבין למה? והיא מתחקרת את האח זוי בחיפוש אחר תשובות. וזה רגע נורא נורא יפה, שבו האח מסביר את הנפש של האחות לאימא שלהם, כי הוא זה שמכיר את מבנה הדם שלה, כי הם חולקים את אותן דפיקויות, כי שניהם היו הפרויקט החינוכי של האחים הגדולים, סימור ובדי. כי שניהם, כמו שהוא אומר, מפלצות כאלה, מפלצות של חוכמת יתר. אז הנה מתוך פרני וזוי, על התרגום אמון ניר רצ'קובסקי. "Body, body, body," אמר זוי. "Seymour, Seymour, Seymour." כל כך נמאס לי לשמוע את השמות שלהם שהייתי מסוגל לחתוך לעצמי את הגרון. פניו היו חברות, אבל כמעט נטולות הבאה. כל הבית הדפוק הזה שורץ רוחות רפאים. מילא אם רודפת אותי רוח של מת, אבל ממש לא בא לי שתרדוף אותי רוח של חצי מת. הלוואי שבאדי יחליט כבר, הרי ממילא הוא מחכה את סימור בכל דבר, או לפחות מנסה. למה לעזאזל הוא לא מתאבד כבר וגמרנו? גברת גלס מצמצה, רק פעם אחת, וזוי מהר להסב את מבטו ממנה. הוא התכופף ושלה את התער מתוך פח האשפה. "פרני ואני, שנינו מפלצות," הכריז והזדקף. "אני מפלצת בת 25, והיא מפלצת בת 20, וזאת אשמת השניים האלה." הוא הניח את התער על שפת הכיור, אבל הוא החליק בקרקוש גדול פנימה. הוא מיהר להרים אותו, והפעם השאיר אותו בידו. אצל פרני הסימפטומים התגלו קצת יותר מאוחר מאשר אצלי, אבל גם היא מפלצת. ואל תשכחי את זה. אני נשבע לך, הייתי יכול לרצוח את שניהם בלי להניד אפאף. המורים הדגולים, המשחררים הדגולים. אלוהים, אני כבר לא מסוגל אפילו לאכול צהריים עם מישהו ולנהל שיחה סבירה. אני תכף מתחיל כל כך להשתעמם או כל כך להטיף, שאם לבן אדם היה קצת שכל, הוא היה שובר לי את הכיסא על הראש. לא שזה מעניין מישהו. אבל עד היום אני לא מסוגל לאכול ארוחת תפוקה אחת בלי ללחוש קודם לעצמי את ארבעת הנדרים הגדולים. ואני מתערב על מה שאת רוצה שגם פרני לא מסוגלת. הם תכנו לנו בשכל כאלה שטויות. ארבעת המה? התערבה גברת גלס בזירות. "ארבעת הנדרים הגדולים," אמר זוי. "אלוהים, אני ממלמל את זה לעצמי שלוש ארוחות ביום, כל יום בחיי, מאז שאני בן 10. אני לא מסוגל לאכול בלי להגיד את זה. פעם אחת ויחידה ניסיתי לדלג כשאכלתי ארוחת צהריים עם לסאז'. ישר נחנקתי מצדפת צ'ריסטון."
אחותי הקטנה היא כמעט בת שנה, קיבלתי אותה מהוריי מתנה. אחותי הקטנה כל היום ישנה, אני מדבר אבל היא לא עונה. קוראים לה ליבי, 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 והיא שלי, ליבי, 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 ליבי. קוראים לה ליבי, 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 והיא שלי. אחותי הקטנה היא ילדה משונה, בבוקר היא קמה תמיד ראשונה. אחותי הקטנה היא נורא מסכנה, אוכלת דייסה וגבינה לבנה. קוראים לה ליבי, 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 והיא שלי.
Thank you.
הקו רוטה קופפר, מבקרת טלוויזיה וכתבת תרבות. היי רוטה.
היי נועם.
מה נשמע?
הכל בסדר.
יופי, אז היום אנחנו בענייני אחים, ויש הרבה סדרות טלוויזיה שהחיות בעצם וקשר בין אחים היה הדלק שהניע אותה, נכון?
נכון מאוד.
זהו, אולי נזכר בכמה מהן, מה התחלת לומר, ולא רק?
כמובן שלא רק סדרות טלוויזיה, נכון? אפילו יש איזשהו סיפור מהתנך.
בהחלט.
מאז ומתמיד נושא שמאוד מעניין, אבל בואו נצטמצם באמת.
כן, זה מאוד שורשי, את רוצה לומר.
כן, אני אומרת, לא בכדי, זה הסיפור השני, את יודעת, שמעסיק את המספר המקראי.
כן.
אז... אפשר להתחיל ממשהו ישראלי, וגם אני אספר לך למה אני רוצה להתחיל עם זה, עם האחיות המוצלחות.
גם אני חשבתי עליהן כמובן, כן.
אז היוצרות, שזה נועה ארנברג וגלית חוגי,
כן.
אז בזמנו הן אמרו שהן חיפשו, הן לא היו סגורות על זה מההתחלה, שהן רוצות לספר סיפור של אחיות, אבל הן רצו לספר סיפור של כמה נשים בגילאים שונים. ואז הן אמרו, איך נעשה את זה? נחבר אותן משפחתית,
כן.
לאחיות, ואז גם יש עוד איזושהי קומה ועוד יחסים טיעונים, אפשר לטעון את היחסים האלה בעוד דבר, וכמובן שלאחים יש היסטוריה ארוכה יותר אפילו מחברות הכי טובות. אז
לחלוטין.
את רוצה שאני אזכיר כמה סדרות מכוננות?
כן, אני אשמח שנתחיל באיזו סקירה ונזכר.
אוקיי, אז אני באמת הצטמצמתי, כי את יודעת, אפילו בחברים יש לנו אח ואחות, נכון?
נכון, לא חשבתי על, כן, על, אני רוצה לומר צ'נדלר, לא, אבל אני מתכוונת כמובן
לרוס
ומוניקה, ברור.
נכון, ואם תרצי, אם יהיה לנו זמן, נוכל לדבר גם על זה, אבל יש לנו גם מהבריידי בנץ' ועד, את יודעת, גוסיפ גרל, כאילו, אבל אני רציתי דווקא להתמקד קצת, להצטמצם לאחים ואחיות שהם כבר בוגרים.
כן.
והם עדיין מנהלים קשרים מאוד
אינטנסיביים.
ואינטנסיביים, מה שלא באמת מתרחש בחיים היומיומיים.
נכון.
הרבה פעמים גיאוגרפית מתרחקים, הנסיבות הן כאלה שאתם לא יכולים להיפגש, ובטח בטח שלא לחיות תחת אותו קורת...
כן, שלא לדבר על הדבר הפשוט שהאישיות מתעצבת ומתגבשת, ואת יודעת, לא כולם כבר משחקים באותו חדר משחקים בבית.
או רבים באותו אוטו, באותו מושב אחורי של אותו אוטו.
בדיוק, וכל אחד ממשיך, מעתיק את מקום מגוריו וממשיך לדרכו, וכן.
אז אני התמקדתי מפעם בסדרה אחיות, שהן היו ארבע אחיות שכל אחת היה לה שם של...
של בן.
של בן.
נכון, כי האבא או משהו, הוא נורא רצה בנים בעצם.
ברור שהאבא, מי ירצה, אם לא רק האבא ירצה, שיהיה לו בן, ובמקום זה הוא יקרא להם ג'ורג'י ואלף.
נכון, בדיוק. וטדי יש שם.
כן, נכון.
כן, ופרנקי נדמה לי. כן, מה, סדרה קלאסית, הייתי רואה אותה בערוץ 3 בקביעות עוד בתור ילדה.
נכון מאוד, נכון מאוד. אז ואחרי זה היה גם את אחים ואחיות, שגם זאת הייתה סדרה על אחים שהם בוגרים, הורים בעצמם. סלי פילד הייתה אימא שלהם, והייתה את הורים במשרה מלאה, שזאת הייתה סדרה כמעט, לפעמים יכולתי לחשוב שזאת אותה סדרה בדיוק, כי גם עליה דובר על אנשים מבוגרים שחיים באותו בית, וגם שם היה מין פיל כזה של כמו פרסומת, וגם הבעיות המאוד מאוד מהותיות ש... כל מי שחי קצת במציאות יודע שקשה מאוד לפתור אפילו דברים קטנים מזה, היו נפטרים בתוך פרק 50 דקות, היית כאילו, גנבת לי את בעלי, בסדר, אוקיי, 100%, אנחנו נפתור את זה בסוף הפרק, והכל
ובסוף כול נשארים משפחה, וזה מה שהכי חשוב, וזה כאילו השורה התחתונה.
כן.
מאוד מאוד ריאליסטי.
מאוד, אבל מצד שני, אני מודה שצפיתי בזה בשקיקה.
כן.
קצת נכון, אסקפיזם לא...
לא יהרוג אף אחד, ממש.
אז היה גם את, להבדיל אולי, ניקח את טרנספרנט.
כן.
ושם, שוב, מדובר באחים...
נכון, איך לא חשבתי על טרנספרנט, זה הכי, הכי מתבקש. חשבתי כל הזמן על This Is Us, על החיים עצמם.
נכון, כמובן.
שהיא גם עדכנית. באמת שאפילו חשבתי על עמוק באדמה, שגם שם כמובן המשפחה מככבת.
ברור, שני אחים, זה מתחיל משני האחים.
נכון.
סדרה שאפשר לראות אותה שוב ושוב, את יודעת, היא ממש סדרה לאי בודד.
נכון.
אבל בטרנספרנט, שם אני חושבת שבגלל שזאת סדרה שהיא הרבה הרבה יותר מעמיקה מהסדרות שציינתי לפני כן, ויש בה
מורכבות יותר גדולה.
כן,
ולא שגרתית גם.
וגם היא לא מנסה רק למצוא חן ורק לגרום לנו להזיל דמעה וגם...
כן. אולי רק בשביל המאזינים נספר במילה ורבע למי שלא מכיר, טרנספרנט זו סדרה שמתעסקת באבא, אב המשפחה שמבין בגיל...
ב-70, גיל 70.
גיל 70, בדיוק. בעשור השישי, לפחות השביעי לחייו, שהוא טרנסג'נדר, שהוא בעצם...
שהוא חי כל החיים כגבר, אבל הוא רוצה להתחיל לחיות כאישה, ולכן זה גם משחק המילים, טרנספרנט, גם רוצה להיות שקוף, כאילו לחיות חיי שקיפות, וגם הוא טרנס, כאילו
טרנסג'נדר,
ופרנט. ומה שיפה בסדרה הזאת, הרבה דברים יפים בה מאוד, אבל אחד הדברים...
ויש את שלושת הילדים, שתי הבת הבכורה, בן האמצעי והילדה הצעירה, שהם מאוד בתמונה, וגם כמובן את האמא.
היא אמורה להיות ג'יל סולווי, שזאת יוצרת הסדרה, שהיא...
מה, הבכורה?
לא, הילדה
הצעירה. ברור.
כי זה משהו שקרה בחיים שלה, היא מתארת סיטואציה שהייתה אצלה.
וואו, מעניין נורא, את זה לא ידעתי.
ומה שיפה באמת, סליחה נועם, בסדרה הזאת, זה שהיית מצפה שכאילו יתפסו רק לסיפור המאוד, אני יודעת מה, לא רוצה להגיד שערורייתי הזה, אבל שהוא יכול לתפוס את כל הבמה.
נכון.
אבל לא, הם מדברים כאן על יחסי משפחה, ועל יחסים בין אחים, ועל בין... הורים והורים מבוגרים, ויש שם גם אפילו סצנות שאת יודעת, אנחנו נחשפנו לכל כך הרבה גבולות שנחצו, וטלוויזיה שהיא כזאת חדשנית, אבל אני חושבת שדברים שרואים בתוך טרנספרנט, והם גם לא נעשים לצרכי זעזוע או לצרכי פריצת גבולות, הם פשוט מראים את החיים
ממש כך.
כמו שהם. ואני חושבת שגם היחסים בין האחים, כשהם קצת כזה, לפעמים אפילו קצת מעוותים, גם הם מציגים איזה משהו שהוא יותר טוב מאשר, יותר מעניין לפחות, מאשר היחסים הטיפונת פלסטים האלה שאנחנו רואים בחיים עצמם.
נכון, לגמרי.
למשל בסדרה הזאת.
זאת אומרת, בטרנספרנט יש שם סימביוזה מאוד גדולה הרבה פעמים, וכאילו איזה משהו כזה, הם כולם באיזה איסה כזאת של קרבת יתר, אבל זה הרבה יותר אמין.
נכון, משפחה לא מתפקדת בצורה הכי מדהימה הזאת, האמת, אבל יש משהו... ביחסים ביניהם שאני קונה את זה.
כן.
אני מוכנה. עכשיו, החיים עצמם, שגם נספר למאזינים שלנו, היא, אבל לדעתי הם מכירים אותה כי סדרה סופר סופר פופולרית.
נכון.
סדרה שעוקבת אחרי שלישייה, בעצם מיום היוולדם ועד היום בקפיצות בזמן קדימה אחורה, אבל רוב הזמן אנחנו פוגשים אותם בהווה שלהם, שהם אנשים בני 30.
נכון.
שלושים, והם חגגו יום הולדת הרי לא מזמן.
נכון, הם חגגו ממש באחרונה. זהו, אני בדיוק התחלתי לצפות בעונה השנייה.
בקיצור, הם כבר לקראת סוף שנות השלושים שלהם, אני מצטערת שאני לא מדייקת.
כן. נכון, 37, קייטי בת 37, שמו, כן.
כן, ואם קייטי בת 37, כך גם שני ה...
ברור, הם שלושתם תאומים, ואחד מאומץ.
נכון, נכון. ואחד הוא מאומץ, והם...
אבל בן גילם בדיוק, בן אותו היום.
הוא נולד באותו יום בדיוק, רק שאותו השאירו בבית יולדות, בבית חולים, אני חושבת שקוראים לזה שם, בגלל שהייתה אמורה להיוולד להם שלישייה, והילד הייתה...
כן, אחד לא שרד את הלידה.
לא שרד, אז הם מאמצים את הילד הזה, ולאורך החיים רואים אותם. עכשיו, רואים שהיחסים שלהם לא קלים, רואים שאחד הוא שחקן שיש לו איזה הרס עצמי, אחת יש לה הפרעת אכילה מאוד מאוד גדולה.
קיצונית, כן.
והיא מנסה להתמודד עם זה. ואחד הוא ילד, הוא אפרו-אמריקאי שגדל בבית לבן, זאת אומרת, כל אחד מהם בהחלט מתמודד עם...
כן, והוא כזה היפר-פרפקציוניסט.
נכון.
נכנס להתמוטטויות עצבים מרוב... אבל יש משהו באמת, ואולי בזה נסיים, למרבה הצער, כי זה מרתק ואפשר לדבר על זה בלי סוף. באמת, אמרת פלסטי, וזה נכון, יש משהו, נגיד, רנדל השחור, הוא חוטף כן. את מוטטות עצבים באחד הפרקים, אז קווין עוזב את הצגת הבחורה החגיגית שהוא משתתף בה ורץ להיות איתו. או כן. הם כל הזמן נחלצים אחד את
השני. כן, אחד בשביל השני, באופן השני. שאת יודעת, אני את אחותי, אני ממש אתן את החיים שלי בשבילה, ובכל זאת, ואת יודעת, יש לך איזה שם... רגע, הכל נורא דרמטי, הכל נורא...
ומשונה גם כי רנדל הוא איש משפחה, ויש לו אישה, כן. ואז כאילו, אז האח שלו צריך לרוץ כדי להציל אותו.
הם נוכחים לחיים אחד של השני באופן משונה. יכול להיות שזה באמת מצב, בגלל שהם שלישייה, וזה משהו שהוא, איזה יחסים שהם שונים, אני לא רוצה לזלזל בהם, מה שכן, אני, מה שאני לא אוהבת בסדרה הזאת, ונגיד בסדרות האחרות שציינו, שהן דומות בעניין הזה, זה שכל מין ריבים קטנים שאת יודעת שיכולים ללוות אחים כל החיים שלהם, וזה מין משהו שיציק ויעלה בכל ריב, מישהו יזכיר לאחד לשני את זה.
כן.
כאן לא, משהו הרבה הרבה יותר גדול, משהו שהוא קולוסלי נפטר בתוך 50 דקות.
כן, אז יש בזה באמת משהו כמעט מופרך של הרגעים מרגיש כמו איזה ניסיון חינוכי אמריקאי כזה.
כן.
להעביר
כן.
לנו כזה מסרים נוצריים שאין כמו קשר דם, ועדיין אנחנו בולעים את זה בשקיקה...
כי זה עשוי טוב, זה עשוי טוב.
כן.
וכנראה כי... אולי אנחנו לא עשויים כל כך טוב, בואי נבחן את עצמנו.
כן, ואולי זו איזו פנטזיה... זאת אומרת, אולי, מין יחסי אחים כאלה קרובים, זה משהו ש...
נכון, שהם ממשיכים לחיות ביחד בתוך החיים אחד של השני, ויש את העניין הזה כמובן, איך לא הזכרנו את שולחן ארוחת הערב, שבו תמיד, את יודעת, הם אוכלים פחממה יחד עם משהו ירוק, איזה סלט, וגם תמיד יש איזה איזון גם על הצלחות וגם בתוך... הדיבור אחד עם השני, גם אם מחליטים שבוא נעשה את זה אמיתי ושאחד יקטע את דבריו של האחר, עדיין זה נעשה בצורה מתוזמרת ממש.
כן, והכל בקשב דק מדק. תודה רותה, זה תענוג גדול לדבר איתך.
כן, גם לי היה כיף.
תודה שהעלית לנו באוב כמה סדרות אחים מוצלחות ובלתי נשכחות.
זה כיף.
ביי ביי.
ביי.
בארץ יש חוויה פרטיקולרית, יוצאת דופן, שלא קיימת בצורה הזו במדינות אחרות בעולם, של אחים שקולים, ובזה עוסק הטקסט הבא שאני אקרא, ומתוך מאמר שכתבה העיתונאית איה אליה בספטמבר 2017 בידיעות אחרונות, וזה טקסט מאוד מכונן לטעמי ונוגע ללב, ולכן החלטתי לקרוא לכם קטע מתוכו. הייתי בת 13 בפעם האחרונה שדיברתי עם אחי איתמר, אז חייל בן 21, לוחם שייטת. הוא התחיל את שירות הקבע והתקשר הביתה לאחל לי יום הולדת שמח. זה באמת היה רגע שמח. איתמר היה האדם היקר לי ביותר בעולם, הרבה בזכות ההרגשה שלי שלידו, בלי שום מאמץ, אני הכי טובה שאני יכולה להיות. יומיים אחר כך, ביום שישי הראשון של שנת הלימודים, נכנסה מנהלת חטיבת הביניים בערד לשיעור המחשבים של כיתות ח', ביקשה שיקח את התיק ושיבוא איתה למזכירות. כל החלונות במשרד שלה היו סגורים כשחייכתי אליה והיא אמרה, משהו קרה לאיתמר. התחלתי לבכות מיד, בכי ממעמקים שלא שערתי שקיימים, בכי זר, על מה בכיתי? הכל עמד במקומו, העולם נותר אותו עולם של הרגע שלפני, מזג האוויר נשאר בהיר, הכיסא עמד על ארבע רגליים, שום דבר לא נוסף או נגרע משדה הראייה. בסלון הבית שלנו ישבו חמישה מבוגרים, זרים ולבושים במדים, גבר נוסף בבגדים אזרחיים, ואיתם אמא שלי, אחי אוריאל, אבא שלי ואני. אני לא זוכרת מי דיבר ומי ענה או שאל את מי. אני לא זוכרת שום דבר שנאמר, מלבד איתמר נהדר. את השאלה שהפנתה אליי אמא שלי מיד בתום המשפט הזה, הפשוט וחסר הפשר, את מבינה מה הם אומרים? ואת מנוד הראש האילם שלי. ב-20 השנים שעברו מאז, צמד המילים הזה צבר כל מיני מטענים, אבל נותר חסר משמעות. לא תמיד, אבל לא פעם, אחים שכולים הם ילדים ונערים. אנשים צעירים שעדיין עסוקים בלתפוס את העולם וללמוד כישורי חיים. על עצמי אני יכולה להעיד שגם בגיל 13 הייתי אפופה ילדות. חוויית האובדן תפסה אותי ללא כלים, מפלצתית ועצומה. היה המוות של איתמר והגעגוע אליו. הוריי עבדו בענן צער שחטף אותם. הבית שלנו, המרחב הפרטי והבטוח, הופקה לטובת הציבור. מקום מושבם של פוליטיקאים, של דודות, שכנים, חברים של ההורים, חיילים ואנשי קצין העיר. איתמר היה נהדר. חלקי הגופה שלו הוחזקו במשך 10 חודשים בידי חיזבאללה, והוחזרו ביוני 98 בעסקת חילופי שבויים. במהלך החודשים האלה לא היה יום אחד שבו לא עירחנו, לא הכלסנו את שולחן הסלון בכיבוד, פיצוחים ופירות, בקבוקי שתייה, כוסות קפה שחור, משלחות של אנשי טיפול או אלו שהיו אחראים על ניהול המסע ומתן. התחושות שהציפו אותי מבפנים פגשו מציאות כאוטית, ובתוך הכאוס הזה היה רק דבר אחד יציב ובהיר, משהו שהופיע בחיי בכפיפה אחת עם האובדן ודיבר במסרים ברורים. כי כשאיתמר נהרג והפך לאיתמר אליה, חלל צהל שמקום קבורתו לא נודע, אני קיבלתי את התואר אחות שקולה. בכל האמור לשכול, זה לא רק תואר של כבוד. מדובר בתפקיד בעל השלכות מעשיות לחלוטין. אנחנו מקדמים את משפחות הנופלים אל השכול עם מלון מידע והנחיות לפעולה. יש יועצים, צינות נפגעים בדרגים שונים שהנחו אותי, אל תבכי, תהי חזקה בשביל אמא, תציעי לו משהו לשתות. יש לוחות זמנים עם מועדים קבועים וחוזרים. גם אם ניכרת במשפטים האחרונים נימה של טינה, גם אם היום אני לרוב נמנעת מהפעילויות והתקסים, עבור הנערה העבודה המבולבלת שהייתי, הדברים האלה היו יקרי ערך. הממלכתיות שקראה לי לדגל הייתה הצלה, הצעה לשפיות, גם אם זמנית ומוגבלת, במציאות של שיגעון. הפעם האחרונה שמילאתי את תפקיד המקוננת הלאומית הייתה ביום העצמאות 2005, הראשון אחרי שהשתחררתי. בתוכנית שהפיקו בערוץ 10 על חיילות בצהל, אני לוהקתי כאחות השקולה ששירתה ביחידה של אחי האמת. כשהתוכנית שודרה, לא הצלחתי להסתכל על האישה הצעירה הזו שהולכת לאורך הים וברקע מדברת, בקולי שלי, על איתמר והשייטת. אחרי זה לא הסכמתי יותר. במשך 7 שנים הקדשתי את חיי לשאת את המוות בתוך החיים. ביום הזיכרון לפני 2 נשארתי בתל אביב. לא עמדתי בצפירה של הערב, ולא התעוררתי לצפירה של הבוקר. ישבתי בבית קפה, אכלתי קרוסון שקדים, קראתי ספר, הלכתי לים. התרחקתי ממנה, מהדמות של אחות שכולה, מהדימוי של הנערה המתאבלת. היא הסתירה לי את עצמי ואת איתמר. בהזכרה שהתקיימה כמה חודשים אחר כך, אמא שלי ביקשה שאעמוד סמוך לקבר, יחד עם שאר בני המשפחה. מעולם לא עשיתי את זה. גם כשקולה טריה, הייתי תמיד בקו האחורי. אחרונה להיכנס לחלקה וראשונה לחמוק. הייתי בת כבר יותר מ-30 ועמדתי שם בפעם הראשונה. כל המבטים מופנים אליי. בכיתי שם בכי שהגיע ממרכז כדור הארץ. לא בכי ייצוגי, לא פוטוגני. בכי שלי מאוד, פרטי לחלוטין, שאנשים אינם מעזים לבכות גם בחדר השינה שלהם כשהדלת סגורה והתריסים מוגפים. כל מי שהיה שם היה ברצונו שלא ברצונו. קהל לצערי הפשוט, הערום, על סף הקבר.
השאירו שביל, השאירו עץ, השאירו אבן לרגלי. ומה אני אשאיר אחריי, האם אשאיר איזה דבר? איני רואה את זה עדיין, איני רואה את זה עדיין, ומי יראה אותה מחר? שט לי יד כשקרם, היה לי חבר, היה לי אח, הושט לי יד בעצרה, אני אחיך אל תשכח, היה לי חבר, היה לי
של המשוררת שולמית אפפל, מתוך ספרה שהראה אור בשנה שעברה, תדמייני שאת כוכבת, בהוצאת פטל. שיר פרוזאי מאוד מאוד יפה, שבו היא מתארת איך היא הייתה אחות הורית כזאת של אחותה הקטנה. כולנו מכירים את זה, זה קיים כמובן במגזר החרדי, שאחים ממש מגדלים את האחים הצעירים שלהם. אז בדיוק על זה השירה כל כך נוגע ללב הזה. המחר יימשך לנצח, שולמית אפפל. כמה שנים עברו, לא חשוב. את עוד שם. בת כמעט 3 במיטת תינוקות, כפי שהיה נהוג אז, עומדת בתוך שלולית בכי. גם אחרי שאת רואה אותי, את ממשיכה לבכות ומושיטה אליי זרועות קטנות. אני המושיעה שלך, גם מחר אבוא. המחר יימשך לנצח. אשטוף את פנייך, אתן לך חוגיית ריבה ואקח אותך על הידיים. די מתוקה, די. הייתי צריכה לדעת שהתמונה הזאת תרדוף אותי. היא יחידה תעמוד לעיניי, ובעוד 20 שנה תהיה כל כך הרוסה שתתחילי להרוס גם אותי. את הכל החליק הזמן, ורק על הזיכרון הזה נפלתי. המעון שלך נהרס, ובמקומו נבנה חדש. הציבו תחנה וקו האוטובוס שלי יוצר שם. אני יוצם את עיניי כדי שאוכל לעמוד בבכייך. זה נורא. ככה כמעט יום יום. כמה שנים עברו, לא חשוב. ממילא לא השתנית. עינייך בוערות מבכי. את לא יכולה להכיל את הדמעות והן ממלאות את פיך. הלחיים שלך מלוכות. כמה את יפה. אני מצילה אותך ומשתדלת להקדים למחרת. את מתעוררת לפני כולם. עכשיו עולה בדעתי שאולי בכלל לא נרדמת. לא היה לי שכל לשאול. לא דיברתי על זה עם אמא. היא נקטה בתים. לא היה לנו מטבח. בישלה בפרוזדור. סבלה בשקט. לפעמים נסעה לחיפה לבכות לסבתא. אני לא בכיתי עלינו. בפני מי היה לי לבכות? בואי מתוקה. קחי עוגיה. נלך הביתה. איזה ייאוש. אני בת 10, והקטנה רוצה רק אותי. זו הייתה התוכנית על אחים, על הקשר הייחודי והלעיתים סימביוטי וחונה כזה, ולעיתים מתנה יקרת ערך שאין שנייה לה. אני נועם פרטום, זנתם לטקסט מניה. זהו, תודה רבה לענת שרון בלייס, העורכת החדשה של התוכנית. אנחנו יוצאות יחד למסע הרפתקאות רדיופוני בשותף, וזה כיף מאוד. את כל התוכניות אתם בנוהל יכולים למצוא באתר תאגיד השידור הציבורי, ותזכרו שעברנו לשעה חורפית, כל שישי ב-4, שידור חוזר בראשון גם ב-4, וזהו, טקסט מניה, נתראה בשבוע הבא. Bob, my cup is empty and I haven't got a penny. But I buy no more whiskey, I have to go home. Oh, brother, my cup is empty and I haven't got a penny. But I buy no more whiskey, I have to go home. I am the captain of my fate. Tis the bit, the bridle, and the thrashing pain. The stirrup, the harness, and the whip and mane. The pickled eye and the shrink and brave. Brother, drink, explain the nature of my pity. Let me tell you once again, I am the captain of my pain. My cup is empty and I haven't got a penny. But I buy no more whiskey, I have to go home. I cannot blame it all on her. To blame her all would be a lie. For many a night I lay awake, I wish that I could watch her die. See her accusing fingers burn. See flies swarm a hateful eye. To watch her groaning in the dirt. See her clicking tongue crack dry. Brother, buy me one more drink. One more drink of that goodbye. Don't mock me when I say let's drink one more before I die. Brother, my cup is empty and I haven't got a penny. But I buy no more whiskey. I have to go home. I've been sliding down on rainbows. I've been swinging from the stars. And this wretched beggar's clothing bangs his cup across the bars. Let this cup of mine is empty. Since I've misplaced my desires. Since I'm sweeping up the ashes. I've all my former fires. So brother, you'll be a brother. Fill this tiny cup of mine. Please send me a whiskey. I have no head for wine. Brother, my cup is empty and I haven't got a penny. But I buy no more whiskey, I have to go home. Oh, brother, my cup is empty and I haven't got a penny. But I buy no more whiskey, I have to go home. I counted on my blessings, but I counted only one. One tiny little blessing, and now that blessing's gone. So buy me one more drink, my brother, and I'll take it to the road. Yes, I'll take it to the rain, and I'll take it to the snow. Oh, my friend, my only brother, do not let the party grieve.
throw a dollar on the bar, now kiss my ass and leave.
My cup is empty and I haven't got a penny, but I buy no more whiskey, I have to go home. Brother, my cup is empty and I haven't got a penny, but I buy no more whiskey.